שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור ואיתנו סמדר תדמור, מנכ"לית ומייסדת שותפה של הסטארט-אפ קלארו מנטור, והיום נתמקד יחד בניהול בעידן הבינה המלאכותית. אז שלום סמדר וברוכה הבאה בשנית.
איזה כיף להיות כאן. פעם הזאת זה פיזית, פעם שעברה זה היה בזום, נכון. בקורונה. אז זה כיף גדול לעשות את זה איתך בלייב.
אני חושבת שהיית פרק מספר 7 נכון. על מזהי המוטיבציות. נכון. זה היה ממש כמעט 3 שנים.
נכון.
אז בעונה הקודמת דיברנו על בינה מלאכותית ועל איך היא מעצבת את עולם העבודה מחדש, והיום אנחנו נרצה להתמקד עוד בהשפעות של הבינה המלאכותית על ניהול מנהלים ומנהלות. איך לא? צריך קצת גם להגיע לאזור הזה.
נכון.
אז בואי נתחיל רגע מהבסיס וניתן טעימה לחלק מהיכולות שבינה מלאכותית מחוללת, מביאה איתה ומשפיעה על עולם הניהול.
אז קודם כל, הבינה המלאכותית קיימת המון שנים, צריך לזכור את זה, כן? זה לא שום דבר חדש, אבל מה שקרה בשנה האחרונה, זה התפוצצות של בינה מלאכותית, בעיקר סביב העולמות של מודלים של שפה, עם הצ'אט GPT שיצא לדרך, ואין ספור של אפליקציות שכל יום צצות. אז בגדול, אין תחום באמת בעולם שלנו, בחיים שלנו, שהבינה המלאכותית הזאת היא לא משפיעה עליו, ובאופן פרקטי וספציפי לעולמות הניהול, כל מה שקשור לשיפור תהליכים, לקיצור טווחים, לתכנון אסטרטגי, לתוכניות עבודה, לחדשנות, לאופטימיזציה של מערכות עבודה, כל מקום שאפשר, יש בינה מלאכותית שיודעת לעשות את זה.
זה מדהים, כי אני בטוחה שיש עוד המון דברים שאנחנו ככה פוגשים את זה, אבל כבר בתוך מה שציינת, אפשר להבחין שיש סוגים שונים של תועלות, מדויק יותר, יעיל יותר וזול יותר ופחות כוח אדם וכל אופציה אחרת שעולה לנו לראש. אז סמדר, בואי תעשי לנו רגע סדר בדרכים השונות שבהן בינה מלאכותית יכולה להשפיע עלינו כמנהלים ומנהלות.
אז אני אחלק את זה באמת לשני תחומים. לתחום של כל מה שקשור לניהול המשימות ולאופטימיזציה. לעומת ניהול האנשים. ובהקשר של ניהול משימות, אז כמו שאמרת, קיצור טווחים, ייעול של תהליכי עבודה, אוטומציה של תהליכים שעד כה היו נעשים על ידי מספר רב של אנשים, סיכום של הדוחות, סיכום של ישיבות ופגישות עבודה, בנייה של תוכניות עסקיות, בנייה של תוכניות עבודה. אני כל יום שומעת באמת אינסופי יישומים ואופציות, כתיבת דוחות,
מטורף.
ניתוח של דוחות שאחרים כתבו ויישום שלהם תוך ארגון, באמת מטורף. שם הדגש הוא על קיצור זמנים, דיוק יותר גדול של התוצרים והשאת ערך. בצד השני של ניהול האנשים, כאן עוד יש רק התחלה. אנחנו נמצאים בתחילת הדרך, אבל גם כאן יש לא מעט דברים שהם קשורים לעולמות של ה-AI, ומאפשרים בעיקר לייצר פרסונליזציה ניהולית, והתאמה של אותם המשימות ואותם התהליכים לאנשים בתוך הארגון.
זה מאוד מעניין החלוקה הזאת שאת עושה, כי יחסית אני חושבת שקל לנו מאוד להבין, ומאמינה שהרבה מאיתנו כבר התנסו ואפילו עושים את זה בשוטף, איך הבינה המלאכותית יכולה לשמש מנהלים במשימות של תכנון, תקשורת, קבלת החלטות. לעומת זאת, החלק שמתייחס להנאה ומוטיבציה, ובאמת החלק ארך יותר של הניהול או הצלת סמכויות, או אפילו, אני חושבת, על פידבק וחניכה, אלה כבר מקומות ששווה באמת להבין איפה הבינה המלאכותית יכולה לסייע להם. אז בוא רגע, נתעכב קצת עוד רגע על החלק הראשון, ונדבר קצת על תהליכי קבלת ההחלטות.
אז קודם כל, השילוב הזה בין יכולות חישוב פנומנליות מאפשרות עיבוד וניתוח של הרבה מאוד ידע, ומאפשרים יצירת תובנות מורכבות הרבה יותר מאשר אנחנו עושים בתוך תהליכים רגילים. ככל שיש יותר דאטה, אפשר יכולות יותר טובה להבין טרנדים, מגמות, predictions, כמה אפשר לייצר חיזוי, כמה אפשר לייצר הבנה מתוך מה שיש, לקבל איזה שהם תמונות שמתוכן, או על בסיסן אפשר לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מושכלת, הרבה יותר מבוססת. היכולת להשתמש ב-AI משפרת בצורה מאוד משמעותית את הביסוס הלוגי והעובדתי.
אתה יכול לתת לנו למשל דוגמה?
למשל, בוא נזכר רגע על הנושא של הערכת סיכונים. המטרה של כל אחד מהמנהלים היא להפחית סיכונים. ניתוח של דפוסי עבר, כמות אדירה של אירועים במקרי עבר והשקלול ביניהם, מאפשרת לייצר הקשה לוגית על תרחישים עתידיים. ויש עוד המון דוגמאות כאלה. אני יכולה לקחת עוד איזושהי דוגמה על עולמות של אופטימיזציה של תהליכי עבודה ושיפור הפרודוקטיביות. זה מאוד מאוד חזק. אז האוטומציה של המשימות, היכולת באמת לקחת את הדאטה הזאת ומהר מאוד להביא ממנה איזה שהן תובנות שיכולות להשפיע על תיעדוף, ואפילו היא מאפשרת למנהלים לעשות בעצמה, כמו שאמרתי קודם, לכתוב לבד את הפוסטים שלהם במדיה, או לתרגם לאנגלית, או לכתוב באנגלית, דוחות או אימיילים שקודם הם היו צריכים לעשות הרבה עבודה כדי שזה יצא כמו שצריך, היום אפשר לעשות הכל בלחיצת כפתור.
מדהים. אז לגבי קבלת החלטות, תיארתנו את היתרונות שיש לבינה המלאכותית, בכל הנוגע בעיקר לעיבוד מידע, וזה נכון גם בהתבסס על מידע חיצוני לארגון, נגיד כמו הצ'אט GPT, אבל גם בהתבסס על מידע פנימי של ארגון, שזה היום המרוץ לזהב של הארגונים, שיעובד על ידי איזשהו מודל שפה, וייתן להם יתרון תחרותי תוך כדי תנועה. אגב, מעבר ליכולת לסייע בקבלת החלטות, מודלים של בינה מלאכותית, יודעים גם להסביר את הרציונל שמאחורי החלטות, שזה בעיניי עוד נדבך שהוא לא פחות חשוב. אז במעבר חד, לצד הרך יותר של הניהול, הנאה של אנשים, הצלת סמכויות, פידבק, חניכה, איפה בינה מלאכותית יכולה להשתלב שם? איזה הצעה היית נותנת למנהלים, מנהלות שמחפשים למנף את הבינה המלאכותית כדי לשפר את המנהיגות שלהם?
אז קודם כל אני אגיד שהמעבר הוא לא מעבר כזה חד. אותם עקרונות שאת ציינת קודם הם מאוד רלוונטיים גם להקשר הזה. כל הערך המוסף של העולם החדש של הבינה המלאכותית המחוללת, ה-Generative AI, יושבת על שילוב בין בינה אנושית לבינה מלאכותית. את אמרת, לאמן את המודלים. צריך לאמן את המודלים. זה אומר שצריך להיות איזשהו אלגוריתם או איזשהו מודל שיושבים אנשי המקצוע ומייצרים, שעל בסיסו הם יאמנו את המערכת. אז אותו דבר גם בהקשר הזה של ניהול האנשים או בצד הרך. דווקא פה אנחנו נוכל להגיד ככה קצת מה שאנחנו עושים בקלארו, אנחנו יצרנו מודל שמבוסס על הבנה של מה מניע אנשים, מה המוטיבציות של אנשים, מה מניע אותם לפעולה, ואימנו את המערכות, את מערכת ה-AI, לדעת א', לזהות בצורה מאוד מדויקת מה מניע את האנשים, אבל יותר מזה לייצר תובנות ומהלכים ניהוליים שאפשרו למנהלים לנהל את האנשים באופן שמותאם אישי. יש היום המון כלים אחרים שמבוססי AI, כמו מערכות שיודעות לזהות את פערי הכישורים, את הצרכים, את הכישורים של האנשים, ולהתאים אותם לתפקידים בתוך הארגון. גם כאן יש אנשי מקצוע שבנו את המודל, שזיהו מה זה אומר, מה זה כישורים, מה זה הפערים, איזה סוגי מקצועות עיסוקים נדרשים לאלה כישורים, יצרו את התבנית, והמערכת מתאמנת כדי לעשות בצורה מהירה ומדויקת. בסופו של דבר, המוח האנושי וההתנהגות האנושית היא אחד הדברים היותר מגוונים שיש.
נכון.
ואנשים הם שונים. לאנשים יש כישורים שונים, יש להם כישרונות שונים, יש להם מוטיבציות שונות. בסופו של דבר, גיוון הוא אינסופי. והיכולת של הטכנולוגיה לאסוף את השונות הזאת ולהנגיש אותה למנהלים, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מרגשים והכי משמעותיים שקורים עם היציאה של ה-Gen AI לעולם. כי באמת, זה מאפשר למנהלים לראות את האנשים כפי שהם, ולבצע תהליכים ניהוליים שמותאמים לאותם אנשים. עוד דבר, זה לדעת לנייד משימות, או להתאים משימות לאנשים, ולא אנשים למשימות.
איך אתם עושים את זה?
אז מתוך הבנה שמה מניע את האנשים, מה מדליק אותם, ומה אנשים צריכים כדי לברוח בעשייה שלהם, אנחנו מסתכלים על משימות, מנתחים איזה סוגים של מניעים נדרשים לאותן משימות, ואז המערכת יודעת לעשות את ההתאמה ולחלק את המשימות או להציע משימות לאנשים בהתאם למה שמדליק אותם ומה שהם אוהבים לעשות. ואז שוב, רמת החיבור של האנשים לעשייה שלהם הולכת וגדלה.
אני מאוד אוהבת את השימוש שעשית ברעיון של פרסונליזציה הניהולית, וככה גם לדעת איזה משימות באמת מתאימות להם יותר, או איפה האנשים מתקשים יותר או צריכים יותר עזרה וחניכה, ואיך נכון להניע אותם. אני ממש יכולה לדמיין כלי שמנתח את כל ההתכתבות שיש לי עם הצוות שלי, לומד אותם וממליץ על הדרך הכי טובה לפנות אליהם או להניע אותם עם המשימה החדשה, או יודע אפילו לפי הדרך שמישהו מתבטל להציף חשש שהוא נתקל בקשיים.
אחד הדברים שהם בעיניי מאוד משמעותיים, יש להם הרבה מאוד שיח בקרב חברות שעוסקות בפיתוח מוצרים מבוססי AI, זה כל מה שקשור ל-Responsible AI. והמקום הזה שבו אנחנו מאוד מאוד נזהרים מלנתח התכתבויות או להיות האח הגדול, אלא להפך, לראות איך אנחנו דווקא מזמינים את האנשים להיות שותפים ולהגדיר מה הם רוצים ומה הם צריכים ומה נכון להם, ולהתאים להם או להציע למנהלים מהלכים ניהוליים שמתאימים להם, יש כאן משהו הרבה יותר בדיאלוג, הרבה יותר פתוח והרבה יותר מאפשר. ופחות האח הגדול שנכנס, ויש גם כאלה מערכות שיודעות לנתח, וגם ככל שמודלים של השפה, LLM, הם מתפתחים יותר, אז יש יכולת יותר טובה לזהות סנטימנט, או לזהות רגש בתוך הטקסט, ולדעת מתוך זה להסיק. העולם הזה רק הולך וגדל, אבל עדיין בתוך העולם הארגוני, אנחנו צריכים נורא נורא לשים לב ולהיזהר מלעשות דברים שהם מעל הראש של האנשים.
וואו, זה כל כך אמירה חשובה בעיניי, כי הגבול האתי כאן הוא מאוד, הוא מאוד מאוד צר.
נכון.
ויש הבדל בין לקחת את זה לאיזושהי יכולת לבוא ולהשתמש בזה כמקור הנאה, ובאמת, יודעת, לפעמים יש אנשים שלא יודעים לקרוא סיטואציות מספיק טוב.
נכון.
ולפעמים צריך איזשהו גורם שבאמת ייתן איזשהו התחלה, דרך התבוננות התחלתית, אבל כמובן שלא להפוך את זה לדברי אלוהים חיים.
בדיוק. הזהירות הזאת היא בין מה המוח האנושי מסוגל לעשות, ומה עושה המוח המלכותי, ולשים לב לכמה חשוב לשמור חשיבה ביקורתית, ולזכור שבסופו של דבר, אנחנו גם באינטואיציות וגם ביכולות שלנו יודעים לקבל את ההחלטות הכי חשובות על סמך הטכנולוגיה, אבל זה עדיין לא מחליף את החשיבה הביקורתית והחשיבה היצירתית שלנו.
אני ממש מתחברת לזה. אז איזה מיומנויות או כישורים ספציפיים מנהלים ומנהלות צריכים לפתח כדי להפיק את המרב מהבינה המלאכותית?
אנחנו צריכים לדעת ללמוד מתי להשתמש ב-AI, אנחנו צריכים ללמוד איך לכתוב את הפרומפטים נכון, איך לשאול את השאלות, לשאול את המכונה, שאלת השאלות היא הנקודה הכי קריטית ביצירת התוצרים.
וואו, ממש, את יודעת, זה כל כך מדהים העניין הזה של שאלת השאלות, איך אתה יכול לקבל תוצרים שונים כל פעם.
נכון. אז ממש, זה ממש תורה שלמה. אני
מרגישה שהשתכללתי בזה עם הזמן.
וגם אני רוצה להגיד עוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה איך להתגבר על הטיות. Mm-hmm. כי בסופו של דבר קצת, אולי הזכרנו קודם את העניין הזה של Responsible AI, אבל בתוך הפינה המלאכותית, תמונות לא מעט הטיות, ומאוד מאוד חשוב לדעת איך להיזהר מהם, ואיך למנף את התוצרים של הבינה להגדלת היצירתיות האנושית. מייקרוסופט פרסמה לאחרונה סקר שהם ערכו בקרב הרבה מאוד מנהלים, ושאלו מהם הכישורים החיוניים ביותר כדי להצליח בעידן ה-Generative AI, mm-hmm. והיו כמה דברים מאוד מעניינים. אז במקום הכי גבוה, עלתה המיומנות של גמישות.
וואלה.
גמישות בהקשר של באיזה מהירות אנשים יאמצו ויתמיעו Gen AI בתוך העבודה שלהם, וגם כמה הם יהיו מסוגלים לעשות העברות מתחומי ידע אחד לשני באמצעות ה-Gen AI. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שיפוט אנליטי. היכולת להחליט מתי למנף את הבינה המלאכותית במקום הבינה האנושית, מתי להסתכל על התוצרים ולהגיד, זה חצי כוח, זה לא בדיוק זה, ונשאל את זה אחרת. כאילו, היכולת הזאת לעשות חשיבה ביקורתית שיפוטית על התוצרים היא מאוד משמעותית. מיומנות השלישית, באופן די מפתיע, הייתה אינטליגנציה רגשית.
זה הפתעה בהחלט.
כן, איך אנחנו מייצרים את החיבור והאינטראקציה בין האנשים לבין התוצרים, איך אנחנו מנגישים את זה, איך מקשיבים להלך הרוח. אז זו מיומנות שעדיין נשמרת במקום של כבוד. מיומנות נוספת שהם ציינו במחקר הזה, זה הייתה הערכה יצירתית. היכולת להעריך את איכות התוצרים, את איכות התוכן, ולקחת את זה עוד רמה הלאה. ועוד דבר שמאוד משמעותי ואותי ככה מאוד עניין, זה סקרנות אינטלקטואלית. היכולת לשאול את השאלות הנכונות, לשאול עוד ועוד, להעמיק, לחפור, לא להסתפק במה שאומרים בפעם הראשונה, שמה שהפרומפט מוציא, לאתגר אותו עוד פעם ועוד פעם, עד שבאמת אני מגיעה למשהו שהוא וואו, ואני יכולה לקחת אותו לדבר הבא. וציינתי קודם, היכולת לכתוב פרומפטים מדויקים, שיניבו תוצאות איכותיות, זה ממש סקיל.
נכון, אני מכירה כמה כאלה שהם ממש עושים מזה קריירה גבוה.
ממש, כן.
מגניב, אז אני, מההתרשמות שלי, אני חושבת שעוד, ככה, סקיל, חשוב שיש למנהלים, אמנם מייקרוסופט אני לא חולקת עליהם, אבל אני רק מציעה. הנושא של חשיבה אסטרטגית, יכולת לבוא ולחבר בין מטרות הארגון, התהליכים המרכזיים והאתגרים שלו, לבין הפוטנציאל של הבינה המלאכותית, ולזהות איפה היא יכולה להשתלב בין לבין, ואיפה לא אגב, שזה גם מאוד חשוב להגיד, אני חושבת שזה יכול להיות עוד מאוד מפתה לזרוק בינה מלאכותית על כל דבר שקורה בארגון. אבל באמת צריך לזכור שזה שינוי טכנולוגי שצריך לנהל אותו כמו שצריך, ולכן חשוב גם להבין מה המדדים שאנחנו רוצים לשפר, או איך לעשות את ההטמעה בצורה הטובה ביותר, וגם ממש לעשות את זה. זאת אומרת, כאילו באמת לבוא ולהיות החשיבה הביקורתית שתיארת פה, אני לוקחת אותה לחיים, באמת, כאילו בבית הזה של השימוש בבינה, כי זה האירוע, הסיפור הזה שאתה יודע לבוא ולסנן,
נכון.
ולא להפוך את זה למשהו אוטומטי כזה.
נכון.
בהחלט לא לזרוק כלי בינה מלאכותית, בלי להבין איך זה משתלב בתמונה הגדולה של הארגון, כי זה יכול להיות ממש מסוכן.
נכון. אני ממש מסתכלת על זה כמו על תהליך של הטמעת שינוי ארגוני, change management, כל דבר ועניין. קודם כל, יש כאן גם את האספקטים התרבותיים. וצריך לזכור שעדיין בתוך כל ארגון יש את ה-late bloomers, ויש את ה-early adapters, אז יש כאלה שתוך דקה, טק, עפו עולם המערכת, ויש כאלה שהם נתקלים אפילו בהתנגדויות מאוד מגדולות, אז יש כאן מהלך בארגונים שדורש הסתכלות צריך לתקשר את זה בצורה נכונה, צריך, כמו שאתה אומרת, לזהות איפה בארגון זה יכול להיכנס במיידית ובקלות, ושמה להכניס ולא לפחד. אנחנו בקלארו עושים משהו יחסית מהפכני מבחינת הניהול, כי המערכת שאנחנו פיתחנו היא מערכת שנותנת למנהלים כלים ניהולים, זה סוג של יועץ ארגוני שמלווה את המנהל בשוטף ביומיום שלו, ונותן לו עצות ניהוליות מותאמות לאנשים שלו ולא. שינוי תפיסתי מאוד מאוד עמוק מצד אחד, מצד שני זה באמת באמת מאפשר יישומיות הרבה יותר גדולה של העצות האלה, זה גם יותר מדויק לאנשים, אבל גם רמת הפרקטיקה היא מאוד מאוד גבוהה, ומאפשר לתהליכי פיתוח המנהלים להיות הרבה יותר אפקטיביים, מאפשר לתהליכי ליווי מנהלים בארגון להיות יותר אפקטיביים, מאפשר למנהלים להיות המנהלים שאנשים שלהם היו רוצים שהם יהיו בשבילם.
אז אנחנו נצאות לקראת סיום השיחה, אני חייבת להגיד המרתקת, אצלי הסרת מלא מחסומים, אבל אני הייתי שמחה לשמוע ממך, סמדר, מה את אומרת למנהלים ומנהלות שככה מודאגים מהבינה מלאכותית?
קודם כל אני אגיד שהטכנולוגיה היא פלטפורמה, שער הרוח תמיד היא שער אנושי. ולזכור שבסופו של דבר אנחנו מדברים על שילוביות, על להיות ביחד, ולא לפחד מהטכנולוגיה, ולא לראות באויב, אלא לראות בידיד, לראות בשותפה לדרך. לזכור שתמיד, תמיד, תמיד, אנחנו המחליטים, אף אחד לא מחליט עלינו. טכנולוגיה תיתן לנו אופציות, יותר אופציות, יותר אפשרויות, יותר מדויקות, יותר טובות, אבל בסוף אנחנו נצטרך לקחת את זה למציאות. זה, אם אני מנהלת מרקטינג, אז אני אצטרך בסופו של דבר לבנות את הקמפיין. אם אני מנהל תפעול, אני בסוף אצטרך לקבל החלטות על שרשרת האספקות שלי. אם אני מנהלת צוות רכש, בסוף אני צריכה לעשות את המסע ומתן עם הספקים שלי. אז איפה שאני לא אהיה, בסוף אני נמצאת אל מול המציאות והעולם, והטכנולוגיה היא כלי שרת עבורי. אז לזכור את זה, בסוף, 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 אנחנו ישויות מורכבות מאוד. הטכנולוגיה עוזרת לנו קצת לפשט את המורכבות של המציאות הזאת, של העולם המטורף הזה, ולהנגיש לנו כלים יותר מחודדים, להיות יותר אפקטיביים ולהיות יותר טובים. ובהקשר של ניהול האנשים, וחשוב לי דווקא להגיד את זה יותר מאשר בניהול משימות, כי זה באמת יותר obvious בעיניי, לזכור שגם האנשים הן ישויות מאוד מאוד מורכבות, והטכנולוגיה תעזור לנו, המנהלים, לראות אותם באור יותר מדויק, ולעזור להם להיות במיטבם. אז לראות בטכנולוגיה גם פה, פרטנר להשגת תוצאות טובות יותר, באמצעות ראייה אנושית. וזה לא מנוגד, להפך, זה משלים. אפשר לדעת לתת משובים טובים יותר, לייצר שיחות פיתוח של אנשים בצורה אפקטיבית יותר, לנהל את המשימות היומיומיות, לנהל את הביצועים של האנשים באופן מותאם יותר, מדויק יותר, לעזור להם לפתור קונפליקטים עם האנשים שהם עובדים איתם, ולהגיע לתוצאות טובות יותר. ואז באמת ניהול האנשים, הוא לא הופך להיות עול, הוא הופך להיות הרבה יותר פשוט, ומניב תוצאות טובות לכולם, בעיקר אושר.
אני אהבתי ממש, ואני רק אגיד במשפט סיכום, שזה העתיד, וזה כבר כאן.
נכון.
ואנחנו יכולים להתחיל בהצלחות קטנות, באמת, כי הוא לא חייב לשנות סדרי עולם, אפשר להתחיל באמת במנות קטנות, באזורים שמרגישים בהם יותר בטוח, ולזכור שזה מה שיפנה אותנו בסוף מהשוטף ששוטף, וייתן לנו את האפשרות באמת לצאת למחוזות חדשים, שהם כאן, רק בואו ונאחוז אותם.
ממש ככה.
תודה רבה, סמדר.
תודה.
ואני מזמינה את המאזינים שלנו להמשיך ולעקוב ולדרג אותנו.
תודה רבה, היה כיף גדול כמו תמיד. השיחות איתך מרתקות וממלאות. תודה.
תודה, ביי ביי.